להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
מדעי המחשב הוא תחום מחקר עצום, ובפרק הזה נתמקד בעולם היישומים שהזכרנו בפרק הקודם, ונכנס לעומקם של שני תתי תחומים, בינה מלאכותית וממשק אדם מכונה. נלמד על כל אחד מהם וגם ננסה להשוות ביניהם קצת. נעשה זאת יחד עם דוקטור אופרה אמיר, חוקרת בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב, ומרצה בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול בטכניון. שלום אפרה.
שלום גיל.
פרק שני, את מוכנה?
כן.
אנחנו נדבר, אני שואלת, כנראה אני פה עושה
השלחה.
אני מוכנה, אני מוכנה. אז בואי נדבר על בינה מלאכותית, נתחיל משם. זה צמד מילים שבאמת גורף הרבה מאוד התעניינות בשנים האחרונות, וללא ספק אחד ממוקדי ההתעניינות והפיתוח, ולכן אנחנו נצטרך להסביר וגם לצאת מהעולם הפופוליסטי, כי זה צמד מילים שמקבל הרבה מאוד פופוליזם, נכון?
כן, כן, בהחלט.
אז אנחנו בהחלט לא נהיה פופוליסטיות.
הרבה היסטריה.
כן, בהרבה היסטריה, נכון. אז בואי תספרי לי קצת על בינה מלאכותית, על הענף עצמו, ואחר כך גם נשמע דוגמאות.
בסדר גמור. אז באמת בינה מלאכותית, תחום שהתחיל באמצע המאה הקודמת בערך, לידי הרבה אנשים, הרברט סיימון, ג'ון מקארתי, אולי השם המפורסם הוא אלן טיורינג, שהיה את הסרט משחקי החיקוי.
נכון.
ובעצם עוסק בשאלות של איך לפתח מחשבים או תוכנה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שיוכלו לבצע משימות שאנשים מסוגלים לעשות, או שאנחנו חושבים עליהם כדורשים איזושהי בינה אנושית.
כן, שהיא ייחודית לנו באיזשהו מובן, אנחנו חושבים עליה כייחודית.
כן, כן, אז בעצם זה נוסד בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, וחלק מהבעיה היא בעצם להגדיר מה זה בכלל אומר שמחשב הוא חושב.
נכון. כן?
וזה הוביל להרבה דיונים פילוסופיים, טיפה נגענו בזה בפרק הקודם עם החדר הסיני.
נכון.
וכולי.
נזכיר רק, החדר כן, הסיני כן. זה בעצם מי חושב את המחשבה, זאת אומרת, כן. המילון והאדם שנמצאים בחדר, שמתרגמים את השפה, האם הם חושבים או שהם רק עסוקים, האדם עסוק רק בלתרגם את הסימנים שהוא רואה לאותיות, ואז אולי זה בעצם לא מחשבה, זה לא המימוש של כל הפוטנציאל של המחשבה האנושית, אז אולי זה בעצם גם אנחנו עושים פעולות רובוטיות במרכב, אלה כן. השאלות הגדולות והפילוסופיות כן, שעומדות מאחורי.
כן. ואלן טיורינג, הרבה ממה שהוא התפרסם בזכות הרבה דברים, הוא גם עשה מחקר מחוץ למדעי המחשב, אבל אחד המושגים המרכזיים שהוא הציג זה בעצם מבחן טיורינג, שגם קצת זכה לפרסום בקרא לזה עולם המדע הפופולרי,
כן.
שבעצם מה שטיורינג אמר זה, אני לא יודע לענות על השאלה האם מחשבים יכולים לחשוב. אני רוצה להגדיר שאלה שיותר קל לתת לה תשובה חד משמעית, שאולי לא תהיה תשובה מלאה לשאלה אם מחשבים יכולים לחשוב, אבל היא משהו שאנחנו יכולים באמת למדוד.
תיתן לנו כיוון
בדיוק,
בתחום הזה.
שנדע לפחות שאנחנו מתקדמים.
כן.
ומה שהוא הציע, הוא בעצם, דיברנו אז על ניתוח שפה טבעית טיפה בפרק הקודם,
נכון.
והוא דיבר על זה כאחת היכולות הגדולות שיש לבני אדם, שיש לנו באינטליגנציה אנושית, אנחנו יכולים להבין אחד השני לדבר. אז הוא הציע מבחן בעצם שיבחן את הבינה של המחשב באמצעות שיחה.
המבחן, אז דרך כן, השפה.
בדיוק. הוא לא רצה להתעסק באם המחשב נראה כמו בן אדם, או אם הוא נשמע כמו בן אדם. רצה לפרק את זה, אז המבחן עובד כך. יש בוחן שהוא יושב בחדר לבד, והוא משוחח בכתב עם שתי אישויות שונות נקרא לזה. אחת מהן תהיה בן אדם אמיתי, ואחת מהן תהיה מחשב.
כן.
ואם אותו בוחן לא יוכל לזהות מי,
מי
זה מי,
מי,
מי הוא המחשב ומי הוא הבן אדם, נוכל להגיד שהמחשב באיזשהו אופן יפגין יכולת שדורשת בינה אנושית, לפחות באספקט הזה. וזה מה שנקרא בעצם מבחן טיורינג.
כן. במחקר עדיין מפתחים את המבחן הזה המסוים, או שכבר עשו לו כל מיני גלגולים, ודווקא כן היום רוצים שהיא לא רק המכונה, לא רק תדע לנהל את השיחה, אלא גם תראה או תשמע כמו אדם.
אז יש באמת כל מיני כיווני מחקר. זאת אומרת, אני חושבת שרוב קבוצות המחקר לא עובדות באופן ישיר על אנחנו מנסים לפתור את מבחן טיורינג, אם כי יש תחרויות כאלה, ולפני כמה שנים הייתה אפילו איזושהי הכרזה שהצליחו, למרות של זה ויכוח, אבל רוב...
שהצליחו, כלומר הבוחן לא ידע להבדיל.
שהבוחן לא ידע, אבל דובר שם על מחשב שחיכה בני נוער בעצם, והשיחה נמשכה רק 5 דקות, יש כל מיני חילוקי דעות. אבל בכל אופן, רוב הקבוצות עובדות על הרבה בעיות בניתוח שפה, חלקן נגענו בפעם הקודמת, של זיהוי קול והבנה של מה שנאמר, מבנה המשפט, הבנה של הקשר, תרגום בין שפות וכולי, פחות עובדים באופן ישיר על דווקא פתרון מבחן טיורינג, כן. ואפשר גם להתווכח על נניח שנפתור את מבחן טיורינג, האם זו באמת... הוכחה שהמחשב חושב, חלק מהאנשים יסכימו, חלק מהאנשים לא.
מחוזות פילוסופיה.
כן.
מה האתגרים העיקריים בעצם בניסיון הזה של לפתח בינה מלאכותית?
כן, אז אם נניח ניקח את הדוגמה הזאת של שיחה, של המבחן טיורינג, אז תחשבי שבשיחה אנחנו אומרות המון דברים שונים. את יכולה לשאול אותי שאלות מאוד בסיסיות, כמו מה אכלת לארוחת בוקר, ואני צריך לדעת לענות על זה. את יכולה לשאול אותי שאלות כמו מה זה בינה מלאכותית, ואולי לפעמים אני לא יודעת את התשובה. ואנחנו, אנשים, מכניסים המון המון הקשר לשיחות שלנו, המון ידע על איך שהעולם פועל.
כן.
אז כדי לתכנת איזשהו מחשב כללי כזה שידע לענות לכל שאלה, הוא צריך לקחת בחשבון המון המון גורמים. ועשו כמה ניסויים עם הדברים האלה. באמת אחד הדברים הקשים זה הקשר, כן? כשאנחנו מדברות עכשיו, אז בנינו איזשהו מילון מונחים, נכון? אני יכולה להתייחס למה שעשינו בפרק הקודם,
כן.
וגם לאיזשהו ידע כללי שלנו, שאת יכולה לשאול אותי איך הגעתי לפה, ואת יודעת שיש רכבות.
כן. או כשאנחנו כל הזמן נותנות דוגמאות על טלפונים חכמים, אז ברור לנו שרוב המאזנות והמאזנים שלנו משתמשים בדבר הזה, ויודעים לפחות על מה אנחנו מדברות.
למשל, אז אפילו באחד הניסויים המוקדמים שעשו, עשתה ברברה גרוס, שהייתה גם המנחה שלי בדוקטורט, ניסוי שעשתה עוד בשנות ה-70 או ה-80, היא נתנה לשני אנשים להיות בחדרים שונים, ואחד מהם היה צריך להסביר לשני איך להתקין מדחס אוויר.
כן.
והיא ראתה את מבנה הדיאלוג ואיך הוא מתפתח, אז למשל, מעולם לא דיברו על המדחס באופן ישיר, והם מדברים איזה חצי שעה, נותנים הנחיות, ובסוף הבן אדם שנותן את ההסבר אומר לבן אדם השני, עכשיו תחבר אותו לחשמל. אז אותו. אם תחשב אותו, מה זה אותו? לרוב זה מתייחס
זה?
למשפט קודם אולי, מחשב כן. יכול להבין זה, אבל זה, אותו פה התייחס למשהו שלא נאמר בכלל.
כי הם דיברו רק על המרכיבים של,
בדיוק.
של הכלי, ואף פעם לא דיברו על הכלי
כן.
כולו, ואז איך אפשר לדעת למה הם רפררו.
בדיוק, ואם זאת לשניהם היה ברור, וגם לך היה ברור.
כן.
אז העניין הזה של הקשר, גם תוכנות כמו סירי הרבה פעמים נופלות בקטע הזה, את יכולה לשאול אותה איזה תחנות דלק יש באזור, היא תענה לך, ועכשיו תשאלי אותה איזה מהן פתוחות עכשיו, יכול להיות שהיא כבר תשבר.
אם לא תדע שרפרתי לשאלה הקודמת.
אז תלוי, עכשיו קצת משפרים את זה, אבל העניין הזה של הקשר וידע רחב הוא מאוד קשה. אם תסתכלי בשיחות שלך בוואטסאפ, זה תרגיל מעניין, עשיתי את זה לפני אחת הרצאות שלי, את תמצאי מקומות שבהם אנחנו עונים בהתבסס על המון הקשר, ומשהו שלמחשב היה קשה להבין בלי כל ההקשר הזה.
נכון, לפעמים גם לנו.
לפעמים גם לנו.
מגזימים עם זה, ואז גם לנו קשה להבין. אחת אגב, אנחנו כל הזמן מרפררות לפילוסופיה, או מזכירות את התחום הזה, נחמד להגיד שפילוסופיה עצמה עוסקת בשאלה מה זה זה. כשאנחנו אומרים זה זה, זה זה, נכון? כשאת מרגישה משהו לפעמים בצורה מספיק חזקה, או שאת אומרת, זה זה, אני יודעת שזה זה. אז מה זה הזה זה הזה, כן? אז זה נחמד
כן.
שזאת שאלה רלוונטית, כי הנה דוגמה לחפיפה מעניינת, לאיך הזה זה, הוא משהו תודעתי, הקשרי, רחב, שדורש באמת איזושהי הבנה רחבה, כדי להצליח להבין את האמירה הזאת, ואז גם לעשות איתה משהו. אז זה ממש מעניין.
כן.
אז בהקשר של טיורינג, לא כולם קיבלו בברכה את המבחן שלו ואת האמירות שלו?
לא, אז היו הרבה התנגדויות, גם במאמר שלו הוא עונה לנדמה לי 9 התנגדויות שונות.
זה הרבה, כל הכבוד לו.
כן, יש התנגדות דתית כמובן, ויש את ההתנגדות שדיברנו עליה שוב עם החדר הסיני, של נגיד אפילו שיהיה מחשב שיצליח להטעות אותך לחשוב שהוא בן אדם, אם הוא רק מחכה פעילות של בן אדם, האם הוא באמת חושב שהוא רק מחכה, לזה טיורינג ענה בעוד טיעון פילוסופי של איך את יודעת שכל האנשים חוץ ממך באמת חושבים ויש להם רגשות, איך את יודעת על משהו שהוא לא עצמך, אז יש כל מיני דיונים פילוסופיים מפה ועד אין סוף, האם זה נכון? מה שאי אפשר להתווכח עליו, אני חושבת, זה שזה קידם מאוד את התחום, במובן שברגע שיש אתגר שהוא קונקרטי, אפשר למדוד כמה טובים אנחנו, אפשר להגדיר משהו, התקדמות, למשל, אם תוך דקה לא הצליחו להבחין בין האדם למחשב, אם תוך שתי דקות, אפשר איכשהו למדוד, ובכלל בתחום של בינה מלאכותית עד היום יש הרבה תחרויות כאלה שעוזרות לקדם את התחום.
אלה שאלות ממש מעניינות, כי בעצם השאלה היא, האם המחשבה האנושית מסוגלת לחשוב את הבלתי ניתן למחשבה? זאת אומרת, זאת שאלה גדולה. אם אנחנו אומרות שהמחשב לא מסוגל לחשוב, אלא הוא רק עושה איזושהי פעולה מאוד מדויקת, או של המרה של מידע לשפה שהוא מבין, אז בעצם, כמו שאמרת, או כמו שטיורינג אמר למתנגדיו, סבבה, אבל גם מה שאנחנו עושים זה מתרגמים את זה, ואז איזושהי סינפסה במוח זזה, מבינה מה אמרנו, מעבירה את זה לאזור אחר במוח, שהוא גם רשת של נוירונים. אז אולי זה בעצם בדיוק. כן אותו דבר, פשוט אנחנו עוד לא יודעים לחכות את הנוירון, אז המצאנו את הבינארית, כן? את ה...
כן, אז יש הרבה דיונים על זה, ואין לי כל כך תשובה, כן. אבל עוד דבר שטיורינג כתב במאמר שלדעתי כן התגשם, זה שהוא אמר שהוא חושב שעד סוף המאה אנשים ידברו על מחשבים והשתמשו במילה חושב בהקשר הזה, בלי לצפות שיסתרו אותם, שיתנגדו להם, ואני חושבת שזה נכון, זאת אומרת, כולנו, אני משערת שדיברת אל המחשב שלך, או אמרת למה הווייז אומרת לי, ללכת לפה, אנחנו לגמרי מתייחסים אליהם כעוד יצור.
בוודאי, וכשיש את הסימן הזה על המסך של העיגול, שהוא כותב לפעמים לצידו טוען או משהו כזה, אני אומרת, טוב, הוא חושב עכשיו. הוא חושב עכשיו.
בדיוק, וזה לא נשמע לך מוזר בכלל.
נכון, הוא חושב עכשיו, ותכף אני צריכה.
במובן הזה הוא מאוד הקדים את זמנו, תחשבי שזה היה לפני, לא שלא היו סמארטפונים, לא היו אפילו מחשבים אישיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
וואו, זה מדהים, זה ממש מרתק. אחד הדברים אגב שבוחנים את הדבר הזה, זה למשל כשאנחנו נתקלות במעין שאלות מוזרות שמבדעים שאנחנו לא מכונה, נכון?
כן.
אז זה נגיד דוגמה טובה למעין איזה גבול דק שאולי עוד לא לגמרי נפוץ. למשל כשאני נשאלת איפה יש כלב, באיזה תמונות מתשע התמונות שמופיעות לנגד עינייך יש כלב, ואז אני צריכה לסמן אותן, אז כנראה שמחשב, לא יודעת, אולי במעבדות הפיתוח של גוגל, כנראה שמחשבים יודעים לעשות את זה, אבל זה עוד לא נפוץ, ובמובן הזה הבינה המלאכותית, אני עדיין נחשבת ונבדלת ממנה במובן הזה, ואני אצליח די מהר להבין איפה יש כלב ואיפה לא.
כן, כן, אז יש בעצם מבחנים שמין אנטי-טיורינג טסט כזה, שמנסים לבחון אם אנחנו כבר צריכים להוכיח היום שאנחנו לא מכונה.
נכון.
ובחלקם באמת מראים לנו מילים, שברוב המקרים המחשב יודע את התשובה האמיתית לחלקם, ולא לחלק אחר.
כן.
וככה אגב מתרגמים עם הקפצ'ה האלה שצריכים להקליד, למעשה ככה רושמים הרבה מסמכים שלא הצליחו, זה אפילו משרת מטרה, זה לא רק מבזבז את הזמן, וגם היום בודקים את הקצב שאת זזה עם האכבר, נכון, חלק מהמקרים היום זה כזה צ'קבוקס שבודק אם את בן אדם או לא,
נכון.
בעצם הם רואים האם התנועה שלך הגיונית לבן אדם,
מספיק מהירה,
או מספיק איטית דווקא, כי תחשבי שמחשב היה יכול ישר...
נכון, איזה יהירות מצדי לחשוב שדווקא האדם הוא מהיר יותר, נכון, את צודקת, וגם הרעיון הזה של כלב בתמונה, זה נשמע לי חורה פשוט, מה הבעיה שמחשב, אם הוא מזהה תמונות כבר, אז מה הבעיה שהוא יזה? אבל זה לא כזה פשוט, כי אני צריכה להבדיל, למשל, כלב מחתול, כן? זה שתי חיות על ארבע, יחסית קטנות בפריים, הן שתיהן בצבע חום, אבל מי מהם זה כלב ומי מהם זה חתול.
נכון.
האם המחשב ידע את הדקות הזאת? נכון. טוב, יפה. עכשיו יש סוגים של בינה מלאכותית, יש חזקה ויש חלשה. מה זה אומר? כן. מה ההבדל?
אז גם פה אני אגיד שיש אנשים שונים שיגדירו דברים שונים באופנים שונים וכו'. כן. אבל במקור לפחות דיברו על בינה מלאכותית חזקה, או לפעמים זה נקרא גם General Artificial Intelligence, בינה מלאכותית כללית, כאיזשהו ממש חיקוי של איך המוח עובד ויכולת לפתור בעיות כלליות.
כן.
בעוד שבינה מלאכותית חלשה, זה יותר לפתור בעיות ספציפיות. זאת אומרת, לבנות אלגוריתם שידע להבדיל בין כלב לחתול בתמונה, אבל הוא לא ידע עכשיו לזהות אופניים פתאום. כי את לימדת אותו.
אז הוא מאוד ממוקד.
הוא מאוד ממוקד, וגם אם הוא ידע לזהות אופניים, אז הוא לא ידע לפרש את הקול שלך ולהמיר אותו לטקסט. זאת אומרת, אין לנו היום בינה מלאכותית שהיא כללית במובן שהיא יכולה ללמוד כל משימה, אם תחשבי על ילד כאיזשהו מנגנון למידה כללית.
נכון. אז הוא בינה מלאכותית שיודע.
חזקה.
לא מלאכותית, אבל כן.
לא מלאכותית, כן.
אבל חזקה. שהוא ממש יודע ללמוד את כל הסוגים, או לפחות שאנחנו יודעים עליהם, של צורות מחשבה, של תהליכים.
נכון, ואיזושהי יכולת הכללה שהיא לא ספציפית לתחום מסוים. כן. רוב ההתקדמות היא בבינה המלאכותית החלשה, עכשיו, אפשר לראות בזה כחיסרון, אבל אולי גם לא. זאת אומרת, לא לכל החוקרים המטרה היא בינה מלאכותית חזקה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשכפל את החשיבה האנושית, אז יש לנו דרך די טובה לעשות את זה, כן, על ידי לייצר עוד אנשים. אבל
אנחנו עושים את זה, רואים את זה בנתונים די טוב פה בישראל.
כן, ובאמת רוב ההתקדמות היא יותר ספציפית. כן, יש אנשים שמנסים לעשות דברים יותר כלליים, יש תחום למשל בבינה מלאכותית של העברה או טרנספר לרנינג באנגלית, איך אתה לומד ממשימה אחת ומשתמש, נגיד שלימדת אותי להבדיל בין כלבים לחתולים, האם משהו ממה שלמדתי שם יכול לשמש אותי גם כדי להבחין בין זאבים לשואלים?
ואז אני כבר עושה מעין מיקס אנד מאץ' בין תחומים. יש לי מיומנות אחת ואני אומרת אולי גם תתאים לעולמות אחרים של מידע.
בדיוק.
מעניין. לדוגמה, שחמט זה בינה מלאכותית חלשה?
נכון, כי זה משחק ספציפי.
עם כללים מסוימים.
עם כללים מסוימים שידועים מראש, עם מרחב מסוים ומוגדר היטב. גם טיורינג, אגב, חלק ממה שהוא הציע, זה באמת לעבוד על בעיות אבסטרקטיות כאלה, ומשחקים הם באמת תחום מאוד מהותי בבינה מלאכותית וכל ההתפתחות שלה.
כן. היו כן. פיתוחים נוספים שאחרי טורינג כמובן, שניסו לעבוד עם המידע הזה,
נכון.
ולקחת איזושהי מיומנות ולפתח אותה במחשב, לראות אם המחשב מסוגל לעשות את המיומנות הזאת.
כן, אחד הדברים המפורסמים, אולי הצ'טבוט הראשון, נקרא לזה, שצ'טבוטים זה גם היום איזה בז, אני לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית.
זהו, אני גם מנסה לחשוב תוך כדי שאת אומרת. מעין שיחה עם, כן, עם גורם לא אנושי.
אקדמיה צריכה להמציא מילה. אז כבר בשנת 66, זה התחיל קצת כבדיחה, כפרודיה על פסיכולוגים, חוקר ב-MIT בשם ג'וזף ויינטנבאום, תכנת את אלייזה, שזה תוכנה שהיא מנסה לדמות פסיכולוג. את כותבת לה את הבעיות שלך, והיא עונה לך כמו פסיכולוג טוב.
שזה אומר?
שזה אומר, אז נגיד, היא בנויה על תבניות בעצם, אז נגיד שאת אומרי שאת עצובה, אז היא תשאל אותך למה את עצובה, או היא תשאל אותך איך זה גורם לך להרגיש, אם את תאמרי לה שהיום מישהו שלח לך הודעה מעצבנת. שתגידי שאת שונאת מישהו, אז תשאל אותך את מי עוד את שונאת. אפשר לשחק אגב עם תוכנות
כאלה. אני שונאת את ההורים שלי ואת מי עוד את שונאת.
בדיוק. יוצאים דברים מאוד מצחיקים. את יכולה, אנשים יכולים לעשות בגוגל אלייזה, ויש היום תוכנות כאלה שמשתמשות באותם חוקים. קל מאוד לשבור אותם.
וכאן בעצם החוקר מנסה לקחת את המיומנות המאוד מאוד מסוימת של, כמו שאמרת מקודם, של השפה, של השיחה. נכון, אז גם כאן נגיד לא חשוב איך היא נראית או...
נכון, גם פה זה היה בטקסט, הכל. לא ניסו לתת איזה גורם פיזי.
כן.
ורצו לראות איך אנשים יגיבו על זה. זאת אומרת, נגיד שאת לא יודעת, אם נחזור למבחן טיורינג, האם תצליחי להבין שזה סתם מחשב שעונה לך, ופה אגב די קל להבין באיזשהו, אם תמשיכי להתכתב איתה.
אני שונאת את הוריי, את מי עוד את שונאת? הייתי חושדת באדם.
פה חשדתי.
אגב, לנתח את החשדות של הגורמים האנושיים שמשתתפים בניסוי זה קריטי, לא? כדי לדעת איך לשפר את המחשב.
כן, הרבה פעמים אגב עושים ניסויים שזה נקרא Wizard of Oz, ניסויים כאלה שעוד אין לך את הטכנולוגיה, אבל כן יש בן אדם שמפעיל את מחשב מאחורי הקלעים, והבן אדם השני שבאינטראקציה איתו לא יודע, הוא חושב שזה מכונה, ואת רוצה לראות איך הוא יגיב לכל מיני דברים שונים, מה יראה, לא חשוד, מה הוא ישאל.
כן.
אז זה עוד דרך לעשות זה, ואנשים מאוד מהר מייחסים למחשבים תכונות אנושיות.
כן. אגב, בבינה מלאכותית חלשה, זה יותר קל לראות שאנחנו, כי זה באמת ממוקד, וקשה לייצר בינה מלאכותית חזקה, מן הסתם זה עוד לא קרה, אבל קל לייחס למחשב איזה שהם תכונות אנושיות.
לגמרי.
וגם, אגב, גם אם הוא מנצח אותי בשחמט, אני יודעת שזה לא אנושי, כי הוא פשוט קרא את כל הספרות האפשרית בשחמט, וזוכר אותה, ויודע לשלוף את הנתון הרלוונטי למצב הספציפי שהוא נמצא כשהוא משחק, ועדיין יש שם איזה, אולי לא אשליה, אבל זאת המילה שאני כרגע אשתמש בה, עדיין יש שם איזה אשליה שהמחשב עושה פעולה מאוד אנושית כרגע, בבחירה שלו איך להזיז את השחקן.
כן, ואנחנו צועקים על המחשב, וקבלים את המחשב, נכון? זאת אומרת, אנחנו...
זה לא יפה. כל זה מתבסס על, זאת אומרת, היכולות האלה של המחשב מתבססות על איזשהו... מבנה של נתונים, אנחנו צריכים להזין לו נתונים מסוימים.
אז כן, זה קצת תלוי בתחום. למשל, אם דיברנו על שפה טבעית, אז בהתחלה הדברים היו יותר מבוססי חוקים. למשל, האלייזה הזאת שדיברנו עליה, זה היה בעיקר התאמה של תבניות, שמזהה משפטים מסוימים ומגיב להם בצורה מסוימת.
כן.
היום יש הרבה דברים שהם סטטיסטיים. למשל, אם את חושבת על תרגום, אז נניח לגוגל יש המון טקסטים בעברית ובאנגלית, והם לומדים בצורה סטטיסטית איזה מילים מופיעות באיזה הקשר, ולתרגם אותם. זה כבר פחות חוקים שמישהו קודד לגבי המבנה.
אוקיי, אז אנחנו מתחילות מחוקים, אבל אחר כך אנחנו עוברות למשין לרנינג. אנחנו מספקות למחשב את היכולת לרכוש מיומנות בעצמו.
כן, ותלוי, והרבה פעמים משלבים בין שני הדברים. וכל תחום יש לו גם את מבנה הנתונים שלו, אז אם דיברנו על משחקים למשל, אז אפשר לחשוב על איזשהו עץ חיפוש, שבו אנחנו מחפשים מהלכים. בהקשר של משחקים זה הרבה פעמים נקרא עץ מינימקס. לרוב, אם את חושבת על משחק של שני שחקנים, כמו שחמט או ניקח את איקס עיגול, שהוא דוגמה פשוטה יותר, אז את יכולה לחשוב על, נניח שנגדיר שב-איקס עיגול, אם איקס מנצח הוא מקבל נקודה, ואם עיגול מנצח אז איקס מקבל מינוס נקודה,
כן.
זאת אומרת משחק סכום אפס, ואם זה טקו אז... לא קורה כלום, כולם מקבלים אפס. אז יש לנו שחקן שמנסה להשיג מקסימום, נגיד ה-X, הוא מנסה להשיג את הפלוס נקודה. שחקן שמנסה להשיג מינימום, העיגול.
מינוס אחת.
מנסה להשיג מינוס אחד. ועכשיו תחשבי מה את עושה כשאת משחקת X עיגול, או מה המחשב היה עושה, שזה לא בהכרח מה שאת עושה. יש לו בהתחלה 9 אפשרויות, נכון?
כן.
של איפה למקם את X. ואז ניקח את זה צעד קדימה, נניח ששמתי את X במשבצת העליונה מצד שמאל, עכשיו יש 8 תגובות אפשריות שעיגול יכול להגיב.
נכון.
ולכל תגובה כזאת יש 7 תגובות אפשריות ש-X יכול להגיב וכן הלאה. ותחשבי שאת יכולת ממש לצייר במקרה של X עיגול, כי זה יחסית מרחב מצבים קטן, לא כזה קטן, אבל יכולת לצייר, אם הייתי נותנת לך דף מספיק גדול ומספיק זמן, את כל העץ הזה, נכון? עד לסוף
כן.
המשחק ממש. ועכשיו לכל מה שנקרא עלה של העץ, שזה סוף המשחק, נגמרו המקומות על הלוח, יכולות לתת ניקוד. נכון, אם את ניצחת, אז X זה 1, הפסדת מינוס 1, תיקו 0, ועכשיו אפשר לחזור אחורה ולראות איזה ענפים בעץ, איזה מסלולים בעץ, הביאו לך את הניצחון.
תוצאה, כן.
ואז, נכון, ילדים בסוף לומדים, ב-X עיגול למשל, שיש מהלך ראשון מנצח, שלא משנה מה היריב יעשה, הם יוכלו להגיע לאותו עלה שיש בו אחד.
נכון.
אז בעצם המחשב פורס עץ אפשרויות כאלה, ושוב האתגר הוא שבמשחקים מסובכים יותר, כמו שחמט או כמו גו, שהלאחרונה גם התפרסם, אז מרחב המצבים הזה הוא ענק. אז לפרוס את כל העץ לא אפשרי אפילו למחשבים של ימינו, בטח לא להריץ אותו עד סוף המשחק.
כן.
ואז מתחילות יוריסטיקות, שזה דרך להגיד עד כמה המצב הוא טוב, ואנחנו אולי נפתח את העץ רק עד רמה מסוימת, ומשם נראה איזה מהלכים מבטיחים.
ואז הוא ימשיך.
ואז...
לפי
ואז
הצעד משחק. של היריב.
בדיוק.
וכן הלאה. אוקיי, אז את אומרת ששם הוא לא מפתח את העץ כולו, כי זה ממש ממש
עצום. זה בלתי עצום. אפשרי פשוט. זאת אומרת, אם תחשבי על שחמט, על כמות המהלכים שיש לך, זה נקרא...
וגם המורכבות בין כל שחקן לשחקן. זאת אומרת שאין את זה ב-X עיגול. ב-X עיגול זה בסך הכל המורכבות די פשוטה.
כן,
אבל
אז ב-X עיגול... כן, כמות האפשרויות היא פשוט הרבה יותר קטנה, ובשחמט יש לך גם הרבה יותר כלים, וגם סוגי מהלכים שונים שהם כן, יכולים לעשות.
כן.
אז זה נקרא, תחשבי על הפריסה של העץ הזה, זאת אומרת, כמה ענפים יוצאים מכל קודקוד בעץ הזה, אז בשחמט זה מספר עצום, נכון? זה כל המהלכים שאפשר לעשות. ואז כל התגובות האפשריות לכל המהלכים האלה, כל התגובות לתגובות...
וואו,
וכולי. אז, כן. אז אפילו מחשבים של ימינו לא מריצים את זה עד הסוף, אבל נעזרים ב, למשל, דרכים לנקד מצבים, להגיד עד כמה מצבים טובים או לא. יש אלגוריתמים, תוכנות שעושות מהן סימולציות כאלה, שהן מריצות את המשחק עד עומק מסוים, רואות לאן הם הגיעו, מקבלות איזשהו ניקוד, עושות עוד מהלכים אקראיים, ואז הן בודקות שוב מהלכים בפרופורציה לכמה שהם נראים מבטיחים. כלומר, כן. עשית המהלך הזה, ראית הרבה פעמים ניקוד טוב, אז תנסי אותו שוב, ואת רוצה גם להמשיך לחקור ענפים אחרים בעץ. אז נכנסים פה הרבה אלגוריתמים של איך לחפש כשהעץ הזה הוא מאוד גדול.
כן, הבנתי. ואז רצוי באמת, כמו שאת אומרת, לא צריך לפתח את כולו, גם אי אפשר,
לא אבל אפשרי גם לא... בעיקר, כן. כן.
אבל זה גם לא יעיל, כמו שדיברנו עליו בפרק נכון. הראשון. זה לא יעיל.
נכון.
בואי נדבר על דברים שאנחנו יודעות שקורים היום בעזרת בינה מלאכותית, ואולי זה לא מספיק חשוף בפני כולנו. אז למשל, יש כל מיני המלצות באינטרנט, נכון, שאנחנו גולשות, ואז אומרים לנו,
נטפליקס.
אהבת את זה? גם בטח תאהבי את זה. זה בינה מלאכותית?
כן, אז שוב, תלוי הכל איפה מעבירים את הקווים ואת ה... את הכללים על מה נחשב ומה לא, אבל כן, זה איזה שהם אלגוריתמים שמנסים ללמוד, למשל, על ידי עד כמה את דומה לאנשים אחרים, או הם רואים, הרבה פעמים במערכות המלצה זה באמת משהו יותר סטטיסטי כזה, שהם רואים שאנשים שקנו את המוצר הזה, קנו גם מוצר
it,
אחר,
כן.
אז הם אומרים למה שלא נמליץ לך גם על X, או אם את חושבת סתם על המנוע חיפוש של גוגל, אז הוא גם צריך לנתח את השאילתה שלך, את הטקסט שלה, להבין את הכוונה, צריך איזשהו... אינדקס של האתרים שקיימים, לחפש בהם באופן יעיל, שהאינטרנט הוא מקום גדול.
ענק, כן. גם את האינטרנט לא כדאי לפרוס בתור עץ.
נכון, ודיברנו על סירי וווייז, אפשר לחשוב על זה גם, נכון, צריך למצוא מסלולים מהירים, הוא מקבל מידע על כמה זמן לוקח לנסוע.
שוב, יעילים, עוד פעם היעילות נכנסת לתמונה, וגם אולי בבוא היום, כשאנחנו נשתמש כולנו בכלי רכב אוטונומיים, אז גם הם בעצם
כן,
בינה מלאכותית.
כן, בהחלט, שיש שם גם את האספקט של עיבוד תמונה שדיברנו עליו קצת, וגם תכנון, נכון?
כן.
וגם בקרה ושליטה ו... המון דברים.
בינה מלאכותית פוגשת אותנו הרבה גם בעולמות הרפואה, שגם הם סבוכים מאוד, והיום אנחנו גם מבינים כמה אנחנו לא מבינים. אז בינה מלאכותית יודעת לעשות גם לפעמים חיבורים בין תחומים, וגם לפעמים לשאול הרבה שאלות ולחסוך לרופאים איזשהו תהליך פשוט יותר באבחון. אז...
כן, גם דברים כאלה, גם, זאת אומרת, יש כל מיני יישומים פה, גם בהקשר של עיבוד תמונה, אז למשל לפענח צילומי רנטגן, יש
נכון.
הרבה אנשים שעובדים על אלגוריתמים שיזהו ויחסכו זמן
כן.
לאנשים שעושים את זה כיום. זה עוד לא, זה לא מחליף רופאים כיום, ואני גם לא בטוחה שזאת המטרה, זאת אומרת, בעיניי הבינה המלאכותית היא לאו דווקא צריכה לחשוב כמו אנשים, אלא למחשבים יש יכולות, אחרות וחולשות אחרות מאשר לנו, ושני הדברים יכולים להשלים.
להשלים זה את זה, נכון. אז עכשיו דיברנו על בינה מלאכותית, ואפשר לעבור לממשק אדם מכונה. ונראה מה ההבדל בין שני התחומים. אז מה זה ממשק אדם מכונה? אולי זה השילוב הזה שמדברת.
כן, בדיוק. אז בעצם אולי זה המעבר טוב במובן הזה. אז אוקיי, נניח שיש לך אלגוריתם, תוכנה כזאת שמוצאת מסלולים בכביש, נכון?
כן.
שווייז נניח צריך דבר כזה. אז מעולה, אז יש לו אלגוריתם שרואה לאן את פונה ויודע למצוא מסלולים מהירים. זה עוד בפני עצמו לא מספיק, כי יש את השלב של איך המידע הזה מועבר אלייך, איך ווייז מקבל את המידע מאיתנו.
משאר המשתמשים.
משאר המשתמשים, זאת אומרת, למה לך נגיד שאת יודעת הדרך לאנשהו, למה לך להשתמש בווייז.
כן.
אז כל התחום של ממשק אדם מכונה בעצם מתעסק באיך לעצב מערכות, כן, זה לאו דווקא אגב בהקשר של בינה מלאכותית, במקרה שלי זה מתחבר לבינה מלאכותית, שאנשים יוכלו וירצו להשתמש בהם.
אז זה הרעיון, העיצוב עצמו לא רק, אז זה גם מאיפה החיבור הוא נכון,
כן,
איפה החיבור הוא כדאי.
זהו, אז כשאומרים עיצוב, אולי אנשים חושבים על האם לעשות את הכפתור הזה אדום או כחול, ופחות מה שאני מתכוונת, אם כי זה גם חלק, אלא באמת יש שלב של ממש הבנת הצרכים
כן.
של אנשים, הגדרת הבעיה.
אז אם מקודם שאלת אותי למה שאני אשתמש בווייז, אם אני גם ככה יודעת איך אני מגיעה מהבית לתאגיד השידור,
נכון.
אז אני אשתמש כי ווייז נותן לי מידע בזמן אמת על הדרכים האפשריות, ואם אני מגלה שהדרך שבה אני רגילה לנסוע... פקוקה בעקבות, אני יודעת מה, פעילות בכביש, איזה שהם עבודות, אז אני אבחר בדרך אחרת, הדרך היעילה ביותר, הפנויה ביותר.
נכון, וגם אבל הממשק שבו זה נעשה משפיע, נניח למה את משתמשת בווייז ולא בגוגל מפס?
אז אולי הוא יותר נוח?
אז יכול להיות שהוא יותר נוח, יכול להיות שהוא יותר ידידותי למשתמש. יש אלמנט למשל של גיימיפיקציה, לא יודעת אם יש לזה מילה בעברית, משחוק או משהו כזה.
כן.
אז למשל, ווייז בהתחלה לא היו מפות בכלל, אז הם ניסו לעודד אנשים לנסוע בדרכים שהם עוד לא מכירים, כדי לבנות את המפות, ואז הם נתנו להם כל מיני ניקוד, ואני נגיד לא מתעסקת בזה, אבל יש כל מיני דמויות כאלה בווייז, ואת יכולה להתקדם.
איך זה בעצם, נגיד הדוגמה של ווייז, ואולי זה לא דוגמה טובה, אם זה לא דוגמה טובה, אז תחליפי, אבל איך ווייז, למשל, מממש את החוזקות של שני הצדדים? את החוזקה שלו אני מבינה, כן? המשתמשים האחרים מזינים אליו מידע, והוא יודע לטייב לי את הדרך ולהסביר לי איפה כדאי לי לנסוע, איך הוא בעצם משתמש בחוזקה שלי?
כן, אז זה שאלה טובה, אם זה דוגמה טובה. הוא כן צריך את האנשים בשביל...
להזין מידע בזמן אמת.
הסנסינג הזה בזמן אמת, בדיוק. השרת של ווייז לא יודע להיות בכל מקום בכל זמן, אז הוא איכשהו צריך לגרום... לנהגים לנסוע...
אז דרך המיקום שלי.
כן, בדיוק, דרך המיקום שלך. עכשיו... פה דווקא אין באמת איזה, נקרא לזה, יכולת אנושית
מרשימה.
אז אפשר אולי לחשוב על דוגמאות יותר טובות, אבל כן הוא צריך פה איזשהו מידע מאנשים כדי לעבוד.
כן. ועכשיו, חוקרים של ממשק בין אדם למכונה צריכים ממש לשפר את האלגוריתם המסוים, הממוקד של הפעולה המסוימת שהם לקחו לעצמם בתור מטרה, וזה העבודה שאתם עושים, ואחר כך העיצוב, או איך זה עובד בדיוק?
כן, אז שאלה טובה איך זה עובד בדיוק, ויש דרכים שונות. אז זה מתחיל הרבה לפני בלהבין בעצם את הצרכים של משתמשים שונים. אני אתן דוגמה.
מעולה.
המחקר שלי, אז נניח עבדנו עם רופאים שמטפלים בילדים עם מחלות כרוניות מורכבות, ו... ידענו שיש להם כל מיני בעיות, אז המנחה שלי בדוקטורט הכירה איזה רופא, והיא אמרה לו שהיא עבדה לתמיכה בקבוצות, והוא אמר לה, את צריכה בעיה של קבוצה, לי יש בעיה של קבוצה. שם יש להם, לכל ילד כזה, יש משהו כמו 15 רופאים ומטפלים שונים שמעורבים בטיפול.
בגלל הבעיה האחרונית.
בגלל הבעיה האחרונית מורכבת. זאת אומרת, זה הרבה פעמים, למשל, ילדים שנולדו מאוד מוקדם, וגם עם איזושהי נניח תסמונת נוירולוגית, כל מיני מחלות נדירות. ואז יש נניח נוירולוג, ויש פיזיותרפיסט, ויש כל הרופאים השונים, ומצד אחד לכל אחד יש את התחום מומחיות שלו, והכל בסדר.
את האספקט אבל... במחלה שהוא מתעסק
בדיוק,
בו, או בתסבוך הזה.
בדיוק, אבל מצד שני כן חשוב שהטיפול שלהם יהיה מתואם באיזשהו אופן, במובן שהם לא יעשו פעולות שנגיד סותרות אחת את השנייה, או שהם ידעו מה המטרות של המשפחה, מה העדיפות שלהם. הרבה פעמים אתה צריך להחליט האם להשקיע יותר בתנועתיות, או יותר למנוע התקפים, או דברים כאלה. אז למשל במקרה הזה, התחלנו מבכלל להבין איך הצוותים האלה עובדים.
כן, ללמוד את שיטת העבודה הנוכחית.
בדיוק. אז נסעתי למרפאה וראיתי מה הם עושים. וזה נגיד שלב אחד שהוא חלק גדול מממשקי אדם מחשב, זה בעצם האפיון הזה, ההבנה של הבעיה. אחר כך אנחנו מנסים לתרגם, להבין, לרוב הפתרון לא יהיה טכנולוגי לגמרי. זאת אומרת, אני לא חושבת שמחשב בדיוק יפתור את כל הבעיות שלהם. פה נכנס הקטע של להשלים את מה שאנשים עושים.
כן, השילוב.
בדיוק. אז צריך אבל לנסות להבין באיזה מקומות אולי למחשב יש איזשהו יתרון. למשל, אחת הבעיות שיש להם שם, זה שרופא אחד לא הולך לקרוא עכשיו מה ש-15 רופאים אחרים כתבו, פשוט כי אין לו זמן. הרוב גם לא רלוונטי לו.
בטח לא הכל מטופל אגב.
בדיוק, וגם לא הכל רלוונטי. אז למשל, מקום שחשבנו שאולי מחשב יכול לעזור, זה שלמחשב יש יכולת לעבור על יותר מידע. מצד שני, אין לו את הידע של הרופא.
כן.
השאלה אם אפשר לשלב בין השניים כדי לעשות משהו יותר יעיל, איזושהי מערכת המלצה נניח, שתגיד לך, אולי כן חשוב שהנוירולוג יסתכל על... משהו שהפיזיותרפיסט אמר. אז פה נכנס הקטע של למדל בעצם את הבעיה, להבין אותה. ועכשיו זה כבר טיפה יוצא מתוך ממשקי אדם מחשב לבינה מלאכותית, לחשוב איך לפתור את הבעיה הזאת, ואז זה חוזר לממשקי אדם מחשב, כשעכשיו אנחנו רוצים לשלב את זה במערכת אמיתית, אז צריך לחשוב פתאום על כל התהליך עבודה של רופאים, והם לא אנשים עם המון זמן פנוי, צריך לא להפריע להם, ואז נכנס העניין של הייצור.
נוח, ואיך או, בדיוק כן, איך יהיה להם הכי נוח לקבל
כן,
את המידע
איך
הזה.
איך המערכת תוכל לקבל פידבק מהם ולהשתפר. אז הרבה דברים שונים, זאת אומרת, הרבה עבודה עם אנשים, ואז הייצוב של המערכת, ואז ניסויים עם אנשים כדי להבין מה עובד.
ויש גם הרבה פתרונות אפשריים. למשל, אפשר שהמערכת תספק לרופא ה-15 איזשהו סיכום של מה אמרו היתר, והוא לא יצטרך לעבור על כל הסיכומים ו-14 הרופאים האחרים, אלא ממש על איזה סיכום.
למשל.
מצד שני, יכול להיות שגם הסיכום הזה לא רלוונטי, או לא מספיק מעמיק, ואז הוא יפספס נקודה מסוימת, אז אולי רק כשהוא מזין את הטיפול שהוא רוצה לתת אחרי המפגש שלו עם המטופל, המערכת תייצר מהן errors, error אדום, error כתום, error ירוק, ואז הוא יצטרך לעבור עליהם ורגע לבחון את את המקומות שבהם הטיפול שהוא ממליץ עליו פוגש את הטיפולים האחרים.
נכון.
אז יש כל מיני דרכים לשלב.
נכון, ולמעשה את נכנסת פה בעצם סוג של מה בכלל הפלט שאנחנו מנסים ליצור, ואת זה צריך לבנות, זאת אומרת, אני לא יודעת מה טוב לרופאים, כן? את זה כן. צריך ליצור על ידי הבנה איתם. של התהליכי העבודה שלהם, ואיתם. אז באמת המון שאלות פה של איך לבנות את כל הדבר הזה.
וואו, זה ממש מורכב, ממש ממש מורכב. עכשיו את לימדת אותי לפני שפתחנו מיקרופון עם שתי מילים חשובות, ואולי אני רוצה שרגע כן, נדבר עליהן, שזה שימושיות ושמישות. כן. אז בואי, מה ההבדל בין כן. שימושיות ושמישות?
אז שימושיות, אפשר לחשוב על זה כ-usefulness, זאת אומרת, נגיד במקרה של הרופאים, אנחנו רוצים לבנות מערכת שבאמת תועיל להם, שהפלט שהיא תיתן, יעזור להם במשהו, או בלקבל החלטה יותר מהר, או בלהבין מה קורה.
אז תמונה יותר מלאה.
תמונה יותר מלאה, זאת אומרת, אנחנו רוצים שזה באמת יועיל למישהו, כן. מה שאנחנו בונים. אז זה שימושיות. שמישות, זה usability, המילה באנגלית. אנחנו רוצים שהמערכת תהיה נוחה לשימוש, קל להבין. נגיד
זה האינטרפייס, זה הממשק, בדיוק. זה הפלטפורמה, בדיוק. איך היא נראית.
איך היא נראית, איך המידע מוצג. זאת אומרת, יכול להיות שהאלגוריתם שלי מעולה, והוא מזהה בדיוק מה שרלוונטי לרופא, אבל מה שהוא מראה לרופא זה מין מסמך ארוך עם אותיות צהובות בכל מיני מקומות.
כל כך הרבה יישומים נופלים שם, שזה נורא, כי כבר אפשר לאסוף מידע, וכבר עשיתם את החלק הבאמת באמת קשה, ועכשיו מתברר שהחלק השני של הנגשת הידע הוא לא פחות קשה.
נכון, נכון. וזה לא ברור ממי החלקים יותר קשה. כן. זאת אומרת, יש אתגרים שונים בחלקים השונים.
כשאנחנו מדברות על שמישות, אני אומרת לעצמי, טוב, מה זה כבר קשור אלייך? זה יוצא מהידיים שלך, ועובר אל בוגר הפקולטה לעיצוב מוצר, או ממשקי מחשב, בבצלאל, כן? או שנקר. אבל בעצם לא, את קריטית גם שם, גם בתהליך של השמישות.
כן, זאת אומרת, אני לא איזה מעצבת גרפית או משהו כזה, אבל בהקשר של התהליכים, והאפיון הזה אולי קצת יותר בשימושיות, אבל גם בשמישות, צריך בעצם להבין את התהליכים, אז יש באמת אנשים שזה המומחיות שלהם, מה שנקרא חוויית משתמש, כל הדברים האלה, ובהחלט אנחנו גם משתפים פעולה עם אנשים שמבינים בזה יותר מאיתנו.
כן. המחקר הזה עם הרופאים, הוא כן. עדיין קורה? זה משהו שאתם ממשיכים אותו?
כן, כן, הוא קורה. אז המחקר ברפואה מתקדם גם בקצב יחסית איתי, במובן שכמו שאמרת, יש פה איזשהו סיכון, כן? אם אני אכניס איזשהו אלגוריתם, ואת חשבי שהוא נותן לך את המידע הנכון, אבל הוא יפספס, אז רגע, פתאום זה המון אחריות
כן.
על האלגוריתם. אז האמת ששם אנחנו אפילו עוד לא בשלב של הבינה מלאכותית, אנחנו יותר בשלב של הממשקי אדם מחשב, איך לעשות מערכת שעוזרת לנהל את הצוות הזה, בשיתוף גם עם ההורים של הילד, שהם חלק מאוד חשוב בטיפול. זה מחקר שאנחנו עושים כבר 5 שנים בערך, כן. עם רופאים בסטנפורד, ועדיין ממשיך, אנחנו בקרוב עומדים להתחיל איזשהו ניסוי קליני, מערכת ששוב עוד אין בה בינה מלאכותית, כל מה שהיא עושה זה לעזור לרופאים, לעשות שיחה עם המטופלים שבה הם מבינים מה המטרות הטיפול, מה חשוב להורים של הילד, מה הדאגות שלהם.
תעדוף.
תעדוף כלשהו, ולהגדיר איזה שהן מטרות כאלה, ולעקוב אחריהם, אז זה מאפשר להורים להכניס מידע לאורך זמן, ואז מראה איזה שהן דוחות לרופא של מה המידע שהוכנס. זה עוד קורה וימשיך לקרות.
איזה יופי. אז את ההיבט של המחשב, וגם את האתגרים שהמחשב מציב בפנייך, אני מבינה פחות או יותר, אבל משום שאנחנו מדברות כאן על ממשק אדם מכונה, גם האדם מציב בפנייך אתגרים לא פשוטים. חסמים פסיכולוגיים אני מניחה שיש הרבה.
כן.
וגם כמובן חוסר יכולת להתמסר לרעיון שמכונה ואני נעבוד ביחד, אולי איזה חוסר אמון. וכאן נכנסים לתמונה גם הרופאים עצמם וגם ההורים שהזכרת שהם קריטיים בתהליך הזה.
נכון, נכון. במקרה של רופאים, כמובן הרופאים שעובדים ספציפית איתנו, יש להם איזושהי הטייה כנראה, זאת אומרת שהם פתוחים לזה אחרת, הם היו עובדים איתנו. מצד שני, כשאנחנו רוצים לעשות עכשיו ניסויים עוד רופאים, או כשראיינתי רופאים, אז הרבה מהם אומרים, יש לנו הרבה מערכות מחשב, רובם רק גוזלות לנו זמן, הן לא מאוד טובות, הן לא עוזרות לנו. אנחנו מכניסים שם דברים ולא מקבלים מזה כלום. אז עכשיו את רוצה לבוא עם עוד מערכת שבה אני אצטרך לבזבז עוד פעם את הזמן שלי. וזה מובן לגמרי. אז יש את האספקט הזה, ופה חשוב ההשתלבות עם תהליכי העבודה, ויש את העניין באמת של אמון. זאת אומרת, האם את סומכת על המערכת? נגיד שהייתי אומרת לך שבניתי מערכת שעושה לך את התחקיר לפרקים פה באופן אוטומטי.
אוי ובוי, אני לא בטוחה שהייתי סומכת על זה.
כן.
וזה עוד לא חיים ומוות.
בדיוק.
אז מה קורה כשזה בחיים ומוות?
אז גם זה מוביל להרבה מחקרים שגם סביבם יש קצת בז בבינה מלאכותית כיום של... זה נקרא interpretability, לא יודעת אם לזה כבר המציאו מילה בעברית, היכולת לפרש. את מה שאיזשהו אלגוריתם נותן לך. נגיד שבדוגמה הפשוטה שיש לנו אלגוריתם שמנסה לזהות ברנטגן אם יש גידול או לא, את רוצה לדעת איכשהו לפי מה הוא מקבל את ההחלטה הזאת, או נגיד שנתת לו תמונה והוא אומר שיש שם גידול, את רוצה לדעת למה הוא החליט את זה. אז יש הרבה מחקרים שעוסקים באיך... לעשות דברים שהם פחות קופסה שחורה, ויותר יכולים להסביר את ההחלטות שלהם, שזה גם איזו יכולת אנושית מסוימת, נכון?
כן. זהו, אז מסקרן אותי אם באמת הייתי מקבלת את התוצאה, אבל אז מי שהיה מנגיש לי את התוצאה, ומספר לי על התוצאה, היה רופא, שבמקרה הזה גם היה צריך לדעת להכיר את המחשב, את המכשיר, ואת איך המכשיר קיבל, לפי מה הוא ידע להגיד שזה גידול, וזה גידול כזה ולא כזה וכו'. ואז אם אני מקבלת את המידע בצורה מונגשת, אז חסכנו זמן לרופא, וגם אולי שיפרנו את הוודאות, ובו זמנית קיבלתי את המידע בצורה שהיא יותר מהימנה או נוסחת ביטחון.
כן, כן, וזה כנראה לא מספיק להגיד לך, תשמעי, לאלגוריתם הזה יש 99% דיוק, הרצתי אותו, שמחי עליי.
נכון, ולכן אנחנו לא באמת רציונליים, לא רק רציונליים, זה לא מספיק לנו לדעת את זה.
וזה בסדר, זה לאו דווקא לא רציונלי במובן שיכול להיות שעל האלגוריתם הזה 99% דיוק על הדוגמאות שראו לו, ואולי אבל יש סוגי תמונות שהוא בכלל לא יודע ולא ראה אף פעם.
על קיומה, נכון. זאת פה מחשבה אבל של מישהי מתוך התחום שיודעת לשאול את השאלה, זאת לא בטוח שהחולה ממוצעת תדע לשאול את זה, אבל כן בטוח שיש עדיין פערי אמון, כמו שאת אומרת,
כן,
וההנגשה
כן,
היא חשובה.
ובצדק, זאת אומרת.
כן. יפה, נסכם?
נסכם.
בינה מלאכותית היא ענף במדעי המחשב, שעוסק באפשרות הפיתוח של תוכנות שיוכלו לבצע משימות שאנחנו חושבים עליהן ככאלה שמצריכות בינה אנושית. את התחום פיתחו מספר חוקרים במקביל, והוא תפס תאוצה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה. לפי אחת החלוקות המקובלות בתחום, יש בינה מלאכותית חזקה, שהיא מסוגלות כללית של תוכנה לחקות פעולות מחשבה אנושיות בהקשרים מגוונים, וכך לבצע פעולות חשיבה מורכבות ולפתור בעיות מורכבות, ויש בינה מלאכותית חלשה, שהיא מסוגלות טובה מאוד של פעולת חשיבה מסוג מסוים, פעולה ממוקדת, למשל מענה בשיחה בכתב או השתתפות במשחק שחמט. ההתעסקות המחקרית בשאלות אילו מחשבות מחשב מסוגל לחשוב ואילו פעולות הוא מסוגל לבצע בעקבות הקלט המחשבתי שהוא מקבל והפעולה המחשבתית שנרצה שהוא יצליח לבצע, היא התעסקות שמובילה באופן ישיר וחזק לשאלות פילוסופיות. והשאלות האלו מלוות את המחקר. ממשקי אדם מחשב, לעומת זאת, הנושא השני של הפרק שלנו, הוא תחום שמתמקד באינטראקציה שבין אדם למכונה, בסינכרון שבין השניים. וכך מנסה להרחיב את היכולת האנושית תוך שילוב ומימוש החוזקות של שני הצדדים. כדי לשפר את שיתוף הפעולה בין אדם למכונה, יש מחד לייעל את האלגוריתמים של המכונה, של המחשב, ומאידך חשוב ללמוד את הצרכים של הגורם האנושי, וגם לנסוך בו אמון וביטחון שהמכונה עושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר, ופועלת את פעולתה בדיוק במקום שבו נמצא הצורך. כדי ששיתוף הפעולה יצליח, חשוב גם להקפיד על ממשק עבודה נוח, נגיש, ממשק עבודה ברור עבור המשתמשת, שכן אם הנגשת הידע שאסף המחשב לא תהה נוחה ויעילה, אז לא יעשה שימוש בנתונים, והעבודה פשוט תהה לשווא. הבאנו לדוגמה את המחקר שאת אופרה עורכת עם צוות בית חולים, שמטפל בילדים שסובלים ממחלות כרוניות. בגלל סיבוכים של המחלות הכרוניות, צוות של כ-15 רופאים מטפל בכל ילד. במצב כזה, קשה מאוד להעביר מידע בין הצוות המטפל. קל וחומר כשלא כל המידע רלוונטי לכל אדם בצוות. המערכת שאת מפתחת במסגרת המחקר אמורה בסופו של דבר בשלב הסופי לספק לכל חבר בצוות הרפואי את המידע שרלוונטי עבורו מתוך בליל המידע שקיים במערכת, וכך לייעל את הטיפול. תודה רבה רבה על פרק נוסף, דוקטור אופרה אמיר, חוקרת בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב, ומרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. תודה גם ליובל אונגר על התחקיר, ליובל יסוד על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהזין לפרקים נוספים של תאגיד השידור הישראלי בכלל, ובפרט של רשת כאן תרבות, ובפרט בפרט של המעבדה, ביישומון כאן עוד, כאן אודי, שם אפשר למצוא באמת את כל התכנים, מוזיקה, הסקטים ועוד. אנחנו נשתמע.